הגענו לדף כ"ב עמוד א', למדנו בדף הקודם שיש שש שניות של עריות שרבי חייא לימד. עכשיו הגמרא מביאה דברי רבי חייא. תנא דברי רבי חייא, דור שלישי שבבנו ושבביתו, כלומר בת בן בנו או בת בן ביתו, כלומר בעצם נינה מהבן או נינה מהבת, קוראים לזה דור שלישי, בלי אותו, כן? ביתו, נכדתו ונינתו, או שבבן אשתו או בבת אשתו, כלומר בת בן בנה של אשתו או בת בן ביתה של אשתו, כל אלה שנייה, זה ארבע. ודור רביעי שבחמיו שבחמותו, פה קוראים לזה דור רביעי, כלומר כוללים גם את האדם עצמו, אם אם חמיו או אם אם חמותו, הם דור רביעי לאשתו, אשתו כוללים ברשימת הספירה הזאת, לכן קוראים לזה רביעי, אז גם זה שנייה. זה יש לנו שש שניות של העריות שנשנו בבית מדרשו של רבי חייא. אומרת הגמרא, אמר לרבי נתן רב אשי, מה יש לה למעלה ככה של אשתו? למה כשנדברנו למעלה אם אם חמיו וכולי, כוללים גם את אשתו ואז קוראים לזה רביעי? ומה יש לה למטה דלא ככה של אשתו? למה למטה שאומרים נינה בעצם לא כוללים את אשתו? אז אומרת הגמרא למעלה, אומרת הגמרא רב אשי מתרץ, למעלה את איסור מכוח אשתו, קטע איסור בא מכוח אשתו, חשיב לה, אתה לא מונה גם את אשתו, אבל למטה את איסור לא מכוח אשתו, קטע איסור לא בא מכוח אשתו, אלא מכוחו, אז לא ככה חשיב לה. אומרת הגמרא לא נכון, הרי יש לנו גם בלמטה שזה בא מכוח אשתו, בן אשתו, בת אשתו, איסור מכוח אשתו, קטע, זה בא מכוח אשתו, אף על פי כן לא ככה חשיב לה. אז אומרת הגמרא כך, עד ידע את שלושה דורות למטה דידי, באופן כללי שנו שלושה דורות למטה ממנו, אמרנו נינתו וכולי, ולא חשבה ולא מעלה את אשתו בניין הדורות, כי לא בא מכוחה, בא מכוחו. אז לכן גם שהיו שני מקרים שכן בא מכוחה, מנעו את זה ככה, תנא לה משלושה דורות למטה דידה ולא חשבה, והתנא לא מנעה אותה במניין הדורות. עוד הגמרא שואלת על השש הראיות הללו, אמר לרבה של רב כאן, השניות דבר רבי חייא, יש להם הפסק לאיסורן או אין להם הפסק? כלומר, זה עד סוף כל הדורות או לא? תשמע, גם רב, ארבע נשים יש להם הפסק, ארבע נשים יש להם הפסק, אבל תו לא, כל השאר, אין להם הפסק, משמע של השניות של רבי חייא, אין הפסק. עומד הוא על דימה כי כמה רב, כלומר שמה רב, זה להים עתידים, לאותה ברייטה ששומעים מה עם השניות, אז באותה ברייטה יש ארבע נשים שיש להם הפסק, והשאר לא. אבל זה לא נוגע לדברים של רבי חייא, זה ברייטה אחרת. עכשיו גם מנסה להביא ראיה הפוכה, תשמע, כתוב בברייתא של רבי חייא, השלישי שבבנו ושביתו, או רביעי, משמע השלישי הוא רביעין, אבל תפי יותר מכך, לא, משמע של שניות של רבי חייא, יש הפסק. אומרת מה מי אמר, זה לא מוכיח, דין מה הכוונה משלישי ואילך, ומדור רביעי ואילך. אמר לרב ולרב נחמן, חזי מר היי מרבנן דעתם מהרבה, יהיה הרב כבודו, תמיד חכם שבא מארץ ישראל, ואמר כך, באו ממערבה, שאלו את החכמים בארץ ישראל, גזרו שניות בגרים, לא גזרו שניות בגרים, כלומר גר שהתגייר נחשב כקטן שנולד, נעשה ישראל, לא מתייחס בכלל למשפחתו הקודמת, לכן בעצם עיקר הדין מותר לו להתחתן עם הקרובות שלו, אמנם חכמים אסרו את זה, אסרו עריות מסוימות, כמו אמו, אחותו, מהטעמים שתכף נראה, אבל הגמרא מסתפקת אם חכמים אסרו בגרים גם שניות לעריות, שמה היה גר נשוי לאם אמו, יהיה חייב להוציאה, זה הכוונה אם יש פה, שניות בגרים, לא גזרו שניות בגרים. אז אמר לי, רב נחמן רב, אשתא, ומה ערווה גופה, ערווה עצמה, אילו, אם לא יאמרו חכמים, שלא יאמרו, באים מקדושה חמורה לקדושה קלה, למה גזרו חכמים, למרות שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, למה אמרו חכמים שבכל זאת אסור עריות? לכאורה אין פה עריות מהתורה, שלא יגידו שפתאום הוא יצא מקדושה חמורה לקדושה קלה, כאילו הוא הפך להיות מגוי ליהודי, ועכשיו הוא כאילו, יש לו כולות עליו, הפוך צריך להיות, שדם נכנס לקדושה חמורה, לא קדושה כולה, קלה. לכן, אם לא היה את זה שיומרו באים בקדושה חמורה, קדושה קלה, לא גזרו ברבנן, אם לא היה את הטענה הזאת, לא היו גוזרים חכמים אפילו על הראיות עצמם, אפילו על אמו, אחותו וכו', אז שניות מבעיה. האם צריך לשאול שגזרו על השניות? ברור שלא גזרו על השניות. אמר רב נחמן, גרים הועיל ואת אל ידן, מכיוון שבא לידינו עסקנו בעניין הגרים, נימה באומית, אני אומר עוד איזה דבר נוסף. אחים נאם לא יעידו, ואם יעידו עדותם עדות. אחים נאם מעידים אפילו לכתחילה. כלומר, אחים נאם שהתגיירו, לא יעידו זה לזה לכתחילה. למרות שמעיקר הדין לא נחשבים קרובים, כי אמרנו גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, בכל זאת חכמים החמירו ואמרו, שמה יגידו, כן, לכן אמרו, קרובת אם בגירים נחשבת קרובה אפילו לאחר את גיור, לכן כמו שכתוב פה, אחים נאם לא יעידו, אבל אם ידעו עדותן עדות, מכיוון שבכל זאת מעיקר הדין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אז בדיעבד העדות עדות, לא נחשבים באמת קרובים זה לזה, אבל אחים מן האב שהתגיירו מעידים זה אפילו לכתחילה, תאמים אמר לא, אפילו אחים מן האם נעמים מעידים לכתחילה, מותר להעיד. ומה ישנה מהעריות? הגמרא שואלת, הדעת המימר, מה ההבדל מהעריות? הרי למדנו בעריות שגר שנשא אחותו מהאם יוציא, הוא צריך להתגרש, כי כמו שאמרנו, שלא יוצא, לא יגידו, מהי מקדושה חמורה, קדושה קלה, מה ההבדל בין עדות לבין עריות? אומרת הגמרא, ערווה לכל מסורה, כולם נושאים נשים. אם נתיר לגר לקיים את אחותו ולהתחתן איתו, ואפילו לא לגרש אותו, אפילו אם הוא יתחתן כבר לקיים, יבואו בני אדם להתיר ערווה הזו אפילו לישראל. לא כולם יודעים שגרשון קיים עכשיו ככולן קטן שנולד, לא מבינים את החילוק הזה או את האמרה הזאת. אבל עדות, עדות לביתן מסורה, וגרשון קיים כקטן שנולד דמי, מכיוון שביתן עוסקים בעדות, הם יודעים היטב שגרשון קיים כקטן שנולד דמי, ולכן הם לא יבואו לטעות מתוך כך. הגענו למשנה נוספת, כ"ב עמוד א', אומרת המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום, אח כלשהו, אותו אח זוקק את אשת אחיו לייבום, ואחיו הוא לכל דבר. מה בדיוק הכוונה? אז אנחנו נראה את זה בגמרא. בכל אופן, אם יש אדם אח מכל מקום, איזשהו אח, וזה בדיוק נראה בגמרא, והוא מת בלי בנים, אשתו בעצם זקוקה לייבום או לחליצה מאותו אח. עכשיו, דינים אלה נוהגים בכל אח, חוץ מי שיש לו אח שנולד מהשפחה ומהעובדת כוכבים, שלא נחשב אחיו. מי שיש לו בן מכל מקום, בן כלשהו, אז פותר את אשת אביו מהייבום. אם יש לו בן, אז כמובן אשת אביו פטורה מהייבום, כי ייבום זה רק שאין ילדים. וחייב מיתה על מכתו ועל קללתו, אם מכה או קלל את אביו, ובנו הוא לכל דבר. דינים אלו נוהגים בכל בן, חוץ מי שיש לו בן מהשפחה ומנובדת כוכבים, כפי שראינו גם ברישה. אומרת גם מה הכוונה מכל מקום לתויי מי, מה זה בא לרבות? אמר רבי דאו לתויי ממזר, לרבות אח ממזר, שגם הוא זוקק את אשת אחיו לייבום. כלומר, אם בא אביו על אחת העריות האסורות מהתורה, הבן שנולד מאותה ביאה זוקק את אשת אחיו לייבום. הבן שנולד מאותה ביאה הוא ממזר, יש לו, הוא זוקק את אשת אחיו לייבום. אומנם מכיוון שהוא ממזר הוא מחייב אליו, ולכן בפועל מדובר על חליצה ולא ייבום. עומד מהפשיטה לכאורה זה ברור, הרי אחיו הוא אחיו לכל דבר, למה לחשוב שלא? אלא מה ראיתם עלי לאף אחווה אחווה מבני יעקב? היינו אומרים, אחווה שנאמר בני יעקב, לשון אחווה שנאמר בייבום. מה להלן בני יעקב כתוב כשרים ולא פסולין? אף כאן, במצוות ייבום, היינו אומרים כשרים ולא פסולין. לכן ממזר שהוא פסול לא זוקק את אש אחיו לייבום, כמה שמעת שלא כך. עומד מה, אם האחינם, אולי באמת נאמר כך, למה לא נאמר כך? אלא כיוון דריין ייבום מפטר נפטר, מכיוון שממזר פותר את אש אחיו מייבום, מזקק גם מזקיק, הוא גם זוקק את אש אחיו מייבום. כלומר, מכיוון שממזר בעצם, אם הוא נולד, פותר את אשת האביו מייבום, אמרנו, יש ילדים, אין ייבום, אז אם ממזר נולד, הוא אין ייבום, גם אותו דבר עם האח, מזקק גם מזקיק, הוא גם זוקק את אשת אחיו מייבום. אם יש אח ממזר, אז אשת אחיו, כמו שאמרנו, זקוקה בפועל, לחליצה, אבל למצוות ייבום. עוד למדנו בעניין לגבי ממזר, אחיו הוא לכל דבר. למה לגבי ממזר אחיו הוא לכל דבר? למה הלכתה? לאיזה הלכה נאמרה? אומרת מה? ליורשו ולהתאמה לו. ליורשו, כלומר, אדם יורש את אחיו הממזר, אחים יורשים זה את זה במקרה שאין צאצאים או אב בחיים, ולהתאמה לו, אם הוא כהן ויש לו אח ממזר שמת, מותר לו להתאמה לו. אומרת מה פשוט הרי זה דבר ברור. אחיו הוא. אלא סג, דעת החמינה הוא אילוקתי לגבי כהנים ולנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם לשערו הקרוב אליו להתאמה, אמר שערו זו אשתו, הוא כתיב, בעניין כהן שמתה אשתו לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, יש בעל שמתאמה לאשתו, יש בעל שאין מתאמה לאשתו, הכיצד, איך זה יכול להיות? מתאמה הוא לאשתו כשרה, ואין הוא מתאמה לאשתו פסולה. אז אם הוא לא מתאמה לאשתו פסולה, הכנה מתאו דבר, כהן שמת אחיו, אז אני לא אומר, מתאמה לאח כשר, לא לאח פסול. כמה שמען שלא כך, בפועל הוא נתמע גם לאחיו הממזר. אומרת, למה לא לימד את הלימוד הזה, אם אחרי נמי? נימד? אני אומרת, לא, לאשתו פסולה זה שונה, אתם לפוקי קיימה, קיימה, כלומר, אומרת להוציאה, סך הכל מדובר, שאסורה לו אשתו פסולה, צריך להתגרש ממנה. לכן לא נחשבת אשתו ואסור להתאמה לה. אבל אך לגבי אחיו, עדיין אחיו הוא אחיו לעולם ואין מה לעשות. או, הוא אחיו לעולם. עוד עמד במשנה, חוץ מי שיש לו אח מהשפחה ומעבדת כוכבים, מה איתה מה? מדוע זה ככה מקרא, אישה וילדיה תהיה לאדוניה, כלומר, נהיין עבד עברי שנשא שפחה קננית וילדה לו בנים, אנחנו יודעים שהאישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא לחופשי, הוא יצא בגפו. כלומר, בניו מהשפחה לא יוצאים עמו לחירות, כי הם לא מתייחסים אחריו אלא אחריה. בעצם הם עבדים קנניים, ומכיוון שבן אביו משפחה קנית לא נחשב אחיו, מאותה סיבה, שבעצם כמו שראינו, זה לא מתייחס אחריו. עוד למד במשנה, מי שיש לו בן מכל מקום פותר את אשת אביו מהייבום, מה זה מכל מקום לתוי ימי? אמר בידה לתוי ממזר, כמו שאמרנו, גם הוא פותר את אשת אביו מהייבום. אם ממזר נולד, אז אשת אביו היא פטורה מייבום. מה איתה עמד המרכה? ובן אין לו, עיין עלה, מה זה בן אין לו? שאם אין לאח המת בן, אשתו זקוקה לייבום. התורה הייתה יכולה לכתוב אין, בכתיב חסר, בלי היוד. כתבה אין, בכתיב מלא, לדורשה ככה, עיין עליו. עיין עליו יש לו בן כלשהו. אם יש לו איזשהו בן, אפילו ממזר, אז אשתו פטורה מן הייבום. עוד אמרנו שחייב הממזר מיטה על מכתו ועל כידתו של אביו, אמר היא אומרת לגמרא, למה הוא חייב? קרי, קרי כאן כתוב, ונשיא בעמך לו את האור, בעמך, משמע, יש, אין איסור לקלל, אלא ועושה מעשה עמך, מי שמתנהג כדרך ארץ עם ישראל, שאין הוא חוטא, רשע, אין איסור לקלל, להכותו. אביו של הממזר, הוא למקיים תורה ומצוות כשאר ישראל, הוא בעל ערווה, הוא לידם במזר, אז למה הוא חייב להכותו? אם אדם, אין איסור פה, כך כתוב, אם עושים רק עושה מעשה עמך, אביו לא עושה מעשה עמך. אז למה הוא חייב על מה כתוב ועל כדעתו? אלא אומרת מה, כדאמר רב פנחס משמד רב פאפה, אתה עושה תשובה, זה הכוונה. המשנה עושה כמי שעשה תשובה, החנמי, ועושה תשובה. כלומר, עושה מעשה עמך, אז אמנם הוא היה לו בסדר, והוא לידי ממזר, אבל עכשיו הוא עשה תשובה. אומרת מה, והי בר תשובה הוא? איזה בר תשובה? ואתה כתוב במשנה בחגיגה, שמעון בן מנסיה אומר, איזה הוא מה מקרה מובן לא יכול לתקון? כלומר, שאין מה לעשות תשובה, כי אין מה לעשות, זה דבר שאי אפשר לתקן אותו. זה הבעל ערווה, והוא לימן בן ממזר. אם אדם הוא לי ממזר, אז זהו, הממזר הזה, יש לו קשיים קשים לכל החיים. אין לזה תשובה, אין לזה תשובה שלמה. אז עומד גם בחוז, ונמוד שאין לזה תשובה שלמה, שאתה מי, מה עושה מעשה עמך הוא. נכון שכיכרון לזה תשובה שלמה, ועל העבר זה אי אפשר לתקן, אבל בפועל עכשיו הוא עושה מעשה עמך. מכיוון שהוא חזר בתשובה, הוא עושה מעשה עמך, ולכן הוא חייב על מכתו ועל כדלתו. תנו רבנן, הבא לאחותו, והיא בת אשת אביו, כלומר, נולדה לאביו, או על ידי ניסוין, או על ידי ופשוט לא על ידי נישואין ולא על ידי אונסים, אבל ענייננו אין הבדל אם יש להם אם משותפת או שנולדו משתי אמהות אחרות, מבחינה זו, העניין הוא שנולדה לאביו, אז מה שהברייתא אומרת, חייב עליה משום אחותו משום בת אשת אביו, כלומר, מכיוון שדובר על בת אשת אביו וגם מאביו, אז לכן יש פה אחותו, סתם אחותו, וגם משום בת אשת אביו. חייבים שני חיובים. כלומר, התורה עשרה פה בשני פסוקים שונים, את אחותו בת אביו או בת אמו, ואת אחותו שהיא בת אשת אביו. רבי יוסי ורבי יהודה, הוא חולק ואומר, אינו חייב למשום אחותו בלבד, ולא מפני בת אשת אביו. אומרת, גם הייתה עמוד הרבנה, למה הוא אומר שחייבים שני אלאבים? אמרי מכדי, כתיב, כתוב, ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, משמע שבת אביו במין האונסים, האונס במין הניסוי אסורה, אז למה נאמר אחר כך, ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך אחותך היא וכו', למה לי? הרי בת אשת אביך היא אחותו בת אביו, נעשה כבר הפסוק הראשון, למה כתוב אומר את זה פעמיים? שמאמינה לחייבו משום אחותו, משום בת אשת אביו, יש פה שני אלאבים. רבי יוסי ברבי יהודה מה הוא אומר את זה? הוא אומר, קרא, כתוב אחותך היא, אבל פסוק שנאמר לי בת אשת אביו, כתוב אחותך היא. למה התורה הוסיף תמיד לאחותך היא? זה בא למעט לומר, משום אחותו אתה מחייבו, ואתה מחייבו משום בת אשת אביו. אז הוא אומר, טוב, באמת מה יעשו עם המילים אחותך היא רבנן? רבנן, אחותך היא, מה יעבדלי? אומרת, הם נודעים משהו אחר מבעילה, הם צריכים בשביל לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו, לחייבו על אחותו מן האונס שבת אביו ובת אמו. כלומר, הפסוק מזהיר על אחותו מן האונס, כתוב אחד אחותך, ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, ולא הזהיר אלא על אחותו בת אביו, שנה בת אמו, או בת אמו, שנה בת אביו. למרות שלכאורה אפשר לדרוש קל וחומר, כן? שגם אחותו בת אביו ובת אמו אסורה, אם רק אחד מהם אסורה, ברור שאם אחותו גם מאביו, בת אביו וגם מאמו אסורה, עדיין אף על פי כן, אם מדובר על קל וחומר, אז אין מזהירים מהדין, זה מה שאומרת הגמרא, לומר אין מזהירים מהדין. לא לומדים עזרה מכוח דרשות של קל וחומר, כלומר, לא עונשים, אדם לא מקבל עונש על איסורי תורה, מיתה ומלכות, אלא אם כן התורה הזהירה בפירוש, המעשה אסור. לכן, מזה שיש קל וחומר, אי אפשר לתת עונש על זה. אז לכן, הנה, זה שכתוב, אחותך היא, זה בא למד אותנו עונש על הדבר, לא נותנים קו וחומר, אלא עונש על הדבר. אומרת לי, טוב, רבי יוסי בר יהודה, מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, אם כן, היה מספיק לכתוב רחמנא אחותך, היא למה? למה צריך לכתוב גם היא? אלא משום אחותך, אתה מחייבו, אם אתה מחייבו, משום בת אשת אביו. אומרת לי, לא, רבנן, אם יגידו כך, אף אחד דכתיב אחותך, אי צריך למכתב היא, לא, צריך להגיד את המילה היא, למה? שלא תאמר בעלמא מזהירים לדין, שלא תאמר שבדרך כלל לכן עומדים עזרה, עונש מקו וחומר. לא, לא נכון. וחיתם אחותך, דכתב רחמנא למה לי? אז מה שכתוב באחותך למה לי? מי לדעת וקל וחומר טרח וכתב לקה, כתב רחמנא היא. כלומר, לכאורה אם כתוב אחותך, התורה אומרת אחותך, לאחותו בת אביו ובת אמו, למה? לכאורה ניתן ללמוד את העזרה מקל וחומר. אז זה מה שאומרים לך, מי לדעת וקל וחומר טרח וכתב לקה, לכן כתב רחמנא היא, למד שדווקא אחותו בת אביו ובת אמו, היא לאו גמור, כי עזרתה נמנית מאיתור הפסוק, אבל עזרה שנמנית מקל וחומר לא נחשבת עזרה. כלומר, אם היה כתוב רק את המילים אחותך, היית יכול להגיד, תשמע, בסדר, לפעמים יש דברים שאפשר ללמוד בקו וחומר, אבל תרח וכתב לקרא, התורה כותבת אותם בפירוש בכל זאת. אבל לא, למד אותך, זה לא רעיין של כתב תח וכתב לקרא, זה עניין שבפועל לא לומדים עונש מהדין, צריך שיהיה דווקא פסוק מפורש כדי שיהיה עונש. לכן כתוב אחותך היא, לכן צריך את שני המילים. מה רבי יוסי ברידא יגיד על זה? רבי יוסי ברידא אומר, אם כן, נכתוב רחמן, אחותך היא, מדקרא. אם באמת המילים אחותך היא באות רק מחייבו על אחות, אחותו בת אביו ובת אמו מהאונס, אז שתורה תכתוב את זה, והפסוק האחר אוסר את אחותו בת אביו מן האונסים. הפסוק האוסר בת אשת אביו, משמע שגם בת אביו ובת אמו אסורה. מזה שכתוב אחותך היא, נכתב הפסוק האוסר את בת אשת אביו, משהו בא כתוב למעט שאינו חייב עליה משום אחותו, ולא משם בת אשת אביו. למה לא כתוב את זה בתורה בפסוק על אונס? כלומר, רבי יוסף בן דוד מודה שאחותך היא באה לרבות אחותו בת אביו ובת אמו מן האונסים. אבל מכיוון שהתורה בחרה לכתוב את הפסוק הזה, וכשהוא עוסק באחותו מן הנישואים, משמע שכוונתה ללמד אותנו שהוא לא חייב אלא על אחותו, או אלא משום אחותו. ככה רבי יוסף בן דוד לומד. עכשיו כבר עובר לדון בדעת רבי יוסף בן יהודה. רבי יוסף בן יהודה, היי בת אשת אביך, מי עביד לי? כלומר, מה הוא דורש מערבת בת אשת אביך? הרי אם הפסוק בא לחייבו רק משום אחותו ולא משום בת אשת אביו, אז למה הוא נכתב? אלא אומרת הגמרא, לפי רבי יוסי בן יהודה, אומר כך, מביילי, מי שיש לו אישות לאביך הבא, כן, מאישה שיש לאביך הבא תפיסת קידושין, אז פרט לאחותו, יש חיוב רק על אחותו, שמאישה שיש לאביך תפיסת קידושין. לא אחותו שנודע, נניח, משפחה כננית, או עובד וכוכבים, שלא נחשבת אחותו, כי אין אישות לאביך הבא. זה מה שלומדים מהפסוק הזה. אומרת הגמרא, ואם אולי נאמר שבת אשת אביך הבא לומר פרט אחותו מהנוסה, שאם אנס אביו אישה ואומרים הבת, אין נחשבת אחותו, כי אין שם אישות לאביך הבא. אומרת הגמרא, הוא לא מצית אמרת, אתה לא יכול לומר כך, מה, למה מדרבה? דרבה רמי, רבי הקשה סתירה משתי פסוקים, כתיב, עברת בת בנך או בת בתך לא תגלה. מה שמה דווקא בת בנך או בת בתך? הבת בנה דידה ובת ביתה דידה, בת בנה של אשתך או בת ביתה של אשתך, מי איש אחר, לכאורה מותרות שערי. הוא כתיב, בהמשך, עברת אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ובת ביתה לא תגלה. משמע שפירים הוא גם בת בנה או בת ביתה של אשתך, מי שקר, אסורות. הקיצר, איך אפשר ליישב את זה? אלא זה מה שאמר רבא, כאן באונסין, גם בנישואין. הפסוק הראשון עוסק בבת בנו ובת ביתו מאנוסתו. לכן בת בנה ובת ביתה מי שקר, מותרות. כי זה לא אשתו, זה אנוסתו. אבל כאן בנישואין, הפסוק השני עוסק בנישואין, אשתו שנשואה לו, בזה גם בת בנה ובת ביתה מי שקר, אסורות. אם כן למד, מדבר רבא, שגם בנו ביתו מן האונסים, מן האונס, נחשבים בנו או בניו, נחשבים ילדים שלו, גם אותו דבר לגבי אחווה, בת אביו מהאונסים נחשבת אחותו, ואין מה למעט מן המבט אש לביך, שהיא לא נחשבת אחותו. אומרת רבא, ואם אולי את בת אש לביך פרט לחייבי להבין, אדם אם נשא אביו אישה שאסורה לביסור לה, ואולי מן הבת, היא לא נחשבת אחותו, כך אולי נאמר. מכאן למדנו שאין קידושים תופסים בחייבי לוין, אומרת אמרה לזה לא נכון. אמר הפאפה, אנחנו יודעים מקור אחר שחייבי לוין תפסים בקידושים, כפי שראינו כמה פעמים במסכת, הכתיב, כי תהיה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, כתוב היה בן הבחור לסניה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פי בן הסנועה, על פי פני בן הסנועה בחור. אחריו, יש אהובה לפני המקום, יש סנועה לפני המקום. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא כפוף למה שאותה, לאיזה אהבה ושנאה סובייקטיביים, בגלל שהאבא יש אחת צנועה ואחת אהובה, הבעל, אז בגלל זה זה ככה זה לפני הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא קורא לזה, לא יבקר בין האהובה על פני בין הסנועה? יש אהובה לפני המקום, יש סנועה לפני המקום, אלא אהובה, הכוונה, אהובה בנישואיה, מותרת לבעלה, סנועה, סנועה בנישואיה, כלומר, יש שם עבירה, זה הבעיה. ובכל זאת, התורה אומרת, שלמות שיש שם עבירה, יש שם נישואים בעבירה, אף על פי כן אין דין ירושת הבכור משתנה, כן? למה רחמנא כי תהיינה, ומה כתוב? למרות שיש פה עבירה, כתוב כי תהיינה, יש הוויה, הקידושים תופסים בהרי שלמדנו קידושים תופסים בחייבי לוין, אז אי אפשר כמובן למד את זה מבת אשת אביך. אומרת, ואם הפרט לחייבי קיטון, מי מה, אולי מדובר על חייבי קיטון, קידושים לא תופסים בה, אז אפשר ללמוד מבת אשת אביך, שאם אביו נשא אישה שאסורה לביסוק כרת, עולים מן הבת, היא לא נחשבת אחותו. אמר רב המקרא, ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית ומולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. מה זה מולדת בית ומולדת חוץ? בין שאומרים לו לאביך קיים, בין שאומרים לאביך רוצה, כלומר בין מאישה שאומרים לו לאביך תקיים אותה, קידושין תופסים בה, בין שקידושין לא תופסים בה, כלומר חייבי כיתות, ובכל זאת כתוב אחותך היא, אמר רחמנא אחותך היא, הרי שגם אחותו מחייבי כיתות, נחשבת אחותו. אומרת, אולי נאמר כך, אמא בין שאומר לו אביך קיים, בין שאומר לאביך רוצה, ואמר רחמנא אחותך היא לרבות אחותו משפחה ועובד כוכבים. אם ככה, מי אמרנו שזה לא בא לרבות גם אחותו משפחה כללית ועובד כוכבים? הרי הקידושים לא תופסים, אולי בכל זאת נחשבת אחותו. אבל אמר כאן, לכן כתוב פה סוג בת אשת אביך. משהו שאינו חייב, אלא על אחותו של אדם, עם מי שיש לו אישות לאביך, אישות זה פרט לאחותו משפחה כללי ועובר כוכבים, שאין לאביך בין תפיסה קידושין. אומרת, למה ראית לרפות חי וקריטות, אבל למה דווקא שפחה קנית ועובד כוכבים? הרי בכולם אין קידושים תופסים. אלא אומרת, כמו ככה, מסתבר חי וקריטות אבל לרבות, שכן דווקא מקידושין לאלמה, כלומר מסתבר יותר לרבות דווקא חי וקריטות, כי קידושים תופסים בהם לשאר העולם. כלומר, לרוב העולם נשים אלו אינן נוסעות משום הראיות, לכן קידושים תופסים בהם, מה שלא כן, שפחה קנית ועובד כוכבים, שקידושים לא תופסים בהם באופן כללי. אומרת, מה אדרבה, אחי, שפחה ועובד כוכבים אבל לרבות, היה צריך לרבות. למה? כתוב מולדת חוץ, משום דעים מגייר אם תתגייר ודידי נמה, תפסים בקידושים, אם תתגייר, אז לאב עצמו גם תתפסים בקידושים, לא כפי כל העולם, גם הוא עצמו, מה שאין כן חייבי קריטות של האב לעולם לא יהיה קידושים, כי אין מה לעשות, חייבי קריטות. אומרת, מה טוב, לכי מגייר לגוף האחרינה, אם מדובר על שהשפחה ובן כוכבי מתגיירת, זה כבר משהו אחר, זה עכשיו גוף אחר. כלומר, אנחנו עוסקים במצב שנשארת שפחה קרנית ועובדת כוכבים, על זה אנחנו מדברים, שהקידושים לא תופסים, מכיוון שקידושים לא תופסים לכל העולם, לכן אנחנו מיעטנו. אבל אם מדובר שהיא מתגיירת, זה כמובן משהו אחר. הגענו דף כ"ג עמוד א' לאמצע עמוד, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.